יומא, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילים תנן הטעם. כל בוקר היה כהן עולה במקום גבוה, בבית מקדש, עמדת תצפית, נוחה כמו שזה נקרא, והוא היה מתבונן בריכוז אל האופק הרחוק, ממתין לרגע שבו השמש תתחיל לעלות, שיהיה עלות השחר. במסכת תמיד, פרק ג', משנה ב', המשנה מספרת איך שסגן הכהן גדול היה פונה לאותו כהן שתצפת, שיסתכל למרחוק, לראות האם השמש כבר היה עלות השחר, בשביל לדעת אם אפשר כבר להקריב את הקורבן תמיד, שהם מקריבים כל בוקר, על הרגע הראשון שאפשר להקריב מיד בעלות השחר. מאוד מעניין, אומר מתיה בן שמואל, שהוא זכה להיות בין הממונים בבית מקדש, כשבית מקדש עמד על תילו, והוא בעצמו מעיד ומספר, שכשהיו שואלים את הכהן שהתבונן והמתין לעלות השחר, האם כבר יש אור? היו שואלים אותו, העיר פני כל המזרח? עד שהוא בחברון? כבר יש אור בחברון? אתה רואה שכבר העיר בחברון? ואותו אחד, אם כבר היה אור עד חברון, היה אומר כן, כבר מאיר עד חברון. כאן גם כן יש נקודה מעניינת שאומר התלמוד הירושלמי, במסכת שלנו בתחילת הפרק השלישי, למה היו צריכים להזכיר עד שבחברון? כדי לעורר זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב, שתמונים במערת המכפלה שבחברון. כשבאמת כבר העיר השחר, העיר עד שבחברון, מגיעה המשנה שלפנינו, תנן הטעם, משנה מיד לאחר מכן. אמר להם הממונה, אומר סגן הכהן גדול לכהנים, אפשר כבר להקריב קורבן תמיד, של הבוקר, תמיד של שחר, תביאו את הטלה לקורבן התמיד. צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים. את הלשכה מיוחדת שבה היו שומרים על טלאים, כבשים, כדי לבדוק שאין בהם מום והם קשרים להקרבת קורבן התמיד. איפה הייתה ממוקמת לשכת הטלאים? אז על זה יש לנו לכאורה סתירה בין המשנה שאנחנו כרגע עוסקים בה במסכת תמיד לבין משנה במסכת מידות. שניהם אבל מסכימים, שתי המשניות, שזה היה באותו טרקלין גדול ומרשים שהיה לצד האולם, לצד ההיכל. רק השאלה היא באיזה זווית שבאותו טרקלין. בבית מקדש, היה את החצר הגדולה, הזרה, ששם היה המזבח, ויותר קדימה היה את האולם, ההיכל וקודש הקודשים. בצד ימין, לפני הכניסה לאולם, היה הרי את החומה הצפונית של ההזרה. על החומה היה בנוי אולם ענק. מי שרואה תמונות של בית המקדש, זה היה אולם שמעליו הייתה מין כיפה כזאת. זה היה נקרא בית המוקד, מלשון מוקד של אש. היה שם מדורה של אש לחמם את הכהנים שלא הצטננו מהקור בימות החורף. שם, מימין האולם וההיכל, בבית המוקד, היו ארבע לשכות. זאת אומרת, היה את האולם הגדול באמצע, ובארבע הזוויות היו ארבע לשכות. אחת הלשכות האלה ודאי הייתה נקראת לשכת הטלאים. כל השאלה היא באיזה זווית של אותו אולם זה עמד לשכת הטלאים. המשנה במסכת תמיד מציינת שהלשכה הזאת הייתה במקצוע צפונית מערבית של בית המוקד. זה היה בזווית הצפונית מערבית שם. תכף אנחנו נראה משנה במסכת מידות, שהמשנה הזאת אומרת שזה היה בזווית המערבית דרומית, לא מערבית צפונית אלא מערבית דרומית. אז זה סתירה, אנחנו נצטרך ליישב את הסתירה הזאת. כלומר, אתה תאמר בתירוץ שנראה בדף הזה, הדף הבא, שאנחנו נעסוק בו היום, שזה באמת שתי דעות. יש מחלוקת תנאים איפה הייתה בדיוק ממוקמת, לשכת התלאים, באיזה זווית של בית המוקד. והאמת, מכיוון שהיו ארבע זוויות בלשכה הזאת, ובכל זווית היה מין חדרון כזה, מין לשכה כזאת, ארבע לשכות היו שם. אחת, לשכת התלאים, כמו שדיברנו עליה, בלשכה הזאת שמו כבשים שמיועדות, מיועדים לקורבן תמיד. ואחת, לשכה אחת הייתה לשכת החותמות. שם היו חותמות מיוחדות, שהיה רשום עליהם כל מיני מילים, גדי למשל, כל מיני מילים, וכל חותמת כזאת, זה היה מיועד, כשיהודי בא לבית המקדש, והוא מביא איתו קורבן, אז בחלק מהקורבנות, כמו קורבן עולה, קורבן שלמים, הוא מביא ביחד עם הקורבן גם מנחה, שזה אומר איזשהו בקבוק של יין לנסח על המזבח, קצת סולת, קצת שמן זית. היה שירות מיוחד בבית המקדש לספק, כמובן בתשלום, לאלה שבאים לבית המקדש, את המנחות האלה. הוא היה בא ומשלם את הסכום כמה שהמנחות האלה שווים, והיה מקבל מין חותמת, ועם החותמת הזאת הוא היה הולך לממונה אחר, והיה מקבל את הסחורה, היה מקבל את השמן, מקבל את היין, מקבל את הערכה שהוא צריך למנחת הנסחים. החותמות היו בלשכה, היא לשכת החותמות. לשכה נוספת שהייתה שם, ואחת, לשכת בית המוקד. חוץ מהבית המוקד הגדול, שהוא בעצם כל הטרקלין שבזוויות שלו יש לשכות, הייתה עוד לשכה קטנה שם, שגם שם היה איזשהו מוקד, גם כן איזושהי מדורה קטנה. ואחת, לשכה שעושים בה לחם הפנים. היו שם תנורים, ועמדו שם ואפו את הלחם הפנים, שהיו מסדרים על גבי השולחן בתוך ההיכל כל שבת. פירטנו את כל ארבע לשכות שהיו בלשכת בית המוקד. מה שאנחנו כרגע צריכים לקחת בחשבון זה לשכה אחת, לשכת התלאים. איפה היא ממוקמת? לפי המשנה במסכת תמיד היא הייתה ממוקמת בזווית צפונית מערבית. שואלת הגמרא, ורמין הוא? אני יכול להקשות ממשנה אחרת, משנה במסכת מידות. גם המשנה הזאת עוסקת בארבע לשכות שהיו בבית המוקד, באותו טרקלין שעליו אנחנו מדברים. ורק שהמשנה כאן מביאה את הסדר קצת שונה. המיקום של לשכת התלאים לא היה בזווית המערבית צפונית, אלא מערבית דרומית, כמו שמיד נראה. ארבע לשכות היו פתוחות לבית המוקד. כמו חדרים קטנים, ככיתוניות, הפתוחות לטרקלין גדול, לחדר גדול. המשנה כאן מציינת עוד פרט. הרי אנחנו ציינו שבית המוקד עמד על הקיר, על החומה של העזרה. עכשיו, מבפנים העזרה זה קודש, זה שייך לעזרה. מבחוץ לעזרה זה שייך כבר לחיל, לשטח שהיה מסביב העזרה, שהוא פחות קדוש. מכיוון שכל הבית המוקד היה על הקיר עצמו, אז החלק שיותר לכיוון דרום, שיותר לכיוון בית המקדש, היה, שהיה בתוך העזרה, היה קודש, היה דינים של העזרה היו עליו. לעומת זאת, החלק החיצוני יותר לכיוון צפון, הוא היה דינו כמו חול, כמו מה שהיה מחוץ לעזרה. שתיים מהלשכות היו בנויות בקודש, בצד הפנימי יותר, ושתיים, עוד שתי לשכות היו בנויות בצד החיצוני יותר, בחול, בחצי של בית המוקד שנמצא מחוץ לעזרה. ואיך אפשר להבדיל בתוך אותו בית המוקד בין מקום שהוא בתוך העזרה, שדרך אגב אסור לשבת שם, אין ישיבה בעזרה, אסור לשבת בעזרה, אין דבר כזה לשבת. אז למשל זה דוגמה, מה שצריכים לדעת, שהמקום הזה זה קודש. אז איך היה אפשר להבדיל בין החצי של בית המוקד שהוא שייך לקודש, שהוא שייך לעזרה, לבין החצי שהוא לא שייך לעזרה? אז היה שם סימן, ראשי פספסין, כמו מין עמודים נמוכים כאלה, שכשרוצים למשל שרכבים לא ייכנסו למקום שבו ילדים רוצים לשחק, או איזשהו מקום שאי אפשר, לא מאפשרים שם כניסה לרכבים, אז עושים מין כאלה עמודים נמוכים, בשביל שלא יוכלו להיכנס פנימה. זה באמת היה שם כאלה מין עמודים נמוכים, מעץ, זה נקרא ראשי פספסים. ראשי פספסים היו שם, וזה היה מבדיל, מבדילים בין הקודש לבין החול. עד הפספסים זה היה קודש, מהפספסים והחוצה זה היה חול. זה היה מבנה באופן כללי של בית המוקד. טרקלין גדול, בכל אחת מהזוויות הייתה לשכה, באמצע היה מוקד גדול של אש, והכהנים מדי פעם כשהיה קר להם היו מתחממים שם, והיו מן העמודים נמוכים כאלה להבדיל בין החצי של בית המוקד ששייך לחול לבין החצי ששייך לקודש. זה היה מבנה באופן כללי. עכשיו, מה היו הלשכות? היו ארבע לשכות, למה הם היו משמשות? אז כאן המשנה מפרטת. לא נותנים לנו להמתין מדי הרבה. מיד על ההתחלה אומרים לנו, איפה לפי דעת התנה של המשנה במידות, הייתה ממוקמת לשכת התלעים? בקרן, לא מערבית צפונית, כמו שלמדנו מסכת תמיד, אלא מערבית דרומית, היא הייתה לשכת תלעי קורבן. שם זה היה הלשכה של התלעים. אז כבר יש לנו סתירה, דרך אגב, בין המשנה במסכת תמיד, שאומרת שלשכת התלעים הייתה בזווית המערבית צפונית, וכאן במשנה במסכת מידות כתוב שזה היה בזווית המערבית דרומית. הלאה, לשכה הבאה בזווית דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושים בה את לחם הפנים. הלשכה המזרחית צפונית בלשכה הזאת גנזו בית חשמונאי שהיו בזמן היוונים בבית שני, הם גנזו בלשכה הזאת אבני מזבח, מזבח שהיה בעזרה, היה מקום קדוש, הקריבו שם קורבנות לקדוש ברוך הוא, היוונים הרשעים, מהנס של חנוכה שאנחנו מכירים אותם, הם באו, ועל המזבח הקדוש הזה, הקריבו קורבנות לעבודה זרה. כשהחשמונאים באו ותיארו את בית המקדש, הלכו והרסו את המזבח הזה, אבל מכיוון שהמזבח הזה פעם היה בו קורבנות קדושים, שמו את האבנים בלשכה, בבית המוקד, בלשכה הזאת. בלשכה הצפונית מערבית, בא יורדים לבית התבילה. היה שם מין מחילה כזאת לרדת ללמטה, למין מנערה מתחת לפני השטח, שהיא הייתה מובילה למקווה טהרה, בשביל הכהנים ש... בלילה, כשהיו ישנים, אם היו נטמעים בקרי וכדומה, אז הם היו יכולים לטבול שם במקווה הזה. טוב, אחרי שפירטנו את הארבע לשכות, מה שלמדנו במסכת תמיד, וארבע לשכות מה שלמדנו במסכת מידות. אגב, מי ששם לב, גם הלשכה של לחם הפנים, יש הבדל. במשנה במסכת מידות כתוב שזה היה בקרן מזרחי דרומי, ובמסכת תמיד למדנו שזה היה בקרן מזרחי צפוני. זה גם כן סתירה. באמת בהמשך הגמרא תעמוד על זה, לא בדף הזה אלא בהמשך. בכל אופן, שאר הלשכות חוץ מזה אפשר להעמיד שהיו שם גם וגם, זאת אומרת גם מה שכתוב במסכת תמיד וגם מה שכתוב במסכת מידות. זה לא בדווקא סותר, למרות שכתוב במסכת אחת כתוב שהלשכה הייתה משמשת לדבר אחד, ובמסכת אחרת כתוב שזה היה משמשת לדבר אחר, כל הזמן שלא כתוב על אותו דבר, פעם אחת שזה במקום אחד ופעם אחת שזה במקום אחר, כמו למשל לשכת התלעים, או לשכת לחם הפנים, אז אפשר לבאר ששני הדברים יהיו באותה הלשכה. אבל לענייננו כרגע, לשכת התלעים, שבמסכת תמיד, המשנה הראשונה שהזכרנו כתוב, שזה היה בקרן מערבי צפוני, ובמסכת מידות שהבאנו אחר כך כתוב שזה היה בקרן מערבי דרומי, זה ממש סתירה. אמר רב הונה, יש לי תירוץ. מן תנא מידות, מי התנא שהוא שונה? תמיד שאתה רואה משנה במסכת מידות, לא כתוב שם השם של תנא, דע לך שאת הדברים שכתוב שם אמר רבי אליעזר בן יעקב היא. מה הראיה? שסתם מסכת מידות, כשלא כתוב שם של תנא, זה הדברים של רבי אליעזר בן יעקב. אבל לפני שנביא את הראיה, כבר יש לנו תירוץ לשאלה. כי מה שכתוב במסכת מידות, שהלשכת התלעים הייתה בקרן רומית מערבית, זאת דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. ומה שכתוב במסכת תמיד, שזה היה בקרן מערבית צפונית, זה דעת חכמים. בסדר. עכשיו אנחנו רק צריכים להביא הוכחה, בדרך אגב אנחנו נביא שתי הוכחות, שמסכת מידות, כשאתה רואה סתם משנה, לא כתוב שם שם של תנה, זה הכוונה לרבי אליעזר בן יעקב. הוכחה ראשונה. דתנן. פרק ב' מסכת מידות. אומרת המשנה. אנחנו מדברים הרבה על העזרה. שהמזבח עמד שם, ומשם היה כניסה גם כן לעולם, להיכל, לקודש הקודשים. אבל כשבאדם נכנס לבית המקדש, בדרך כלל הוא לא היה נכנס ישר לעזרה, אלא הוא היה נכנס להר הבית, משם היה נכנס למקום שנקרא חיל, ומשם היה נכנס, היה לו מדרגות להגיע לעזרת נשים. אחרי זה, מעזרת נשים, היו עוד 15 מדרגות להגיע לעזרה שאנחנו מכירים. עכשיו אנחנו נתמקד בעזרת הנשים, שהייתה יותר לכיוון מזרח. היה את העזרה בכיוון מערב יותר, וכיוון מזרח היה את עזרת הנשים. עזרת הנשים היה בנוי בצורה כזאת, שהיה שם, בכל ארבע זוויות היו לשכות, ארבע לשכות, ובאמצע היה את עזרת הנשים. אומרת שם המשנה, מה היו המידות של האורך והרוחב של עזרת הנשים? עזרת הנשים הייתה אורך ממזרח למערב 135 אמות. על רוחב 135 אמות. זאת אומרת מרובה. ובזוויות, ארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה. ומה היו משמשות אותם לשכות? אז המשנה מפרטת. הלשכה הדרומית-מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים. כשאדם מקבל על עצמו, כמובן כשיש בית מקדש, מקבל על עצמו שהוא יהיה נזיר למשך 30 יום. מה זה אומר? שלושה דברים. דבר ראשון, אסור לו להסתפר או להתגלח. את שום שיער שלו. דבר שני, אסור לו להתאמה למתים. דבר שלישי, אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מהענבים או מהעץ של הענבים. כשהוא מסיים את ימי נזירותו, יש תהליך שלם של קורבנות, של גילוח, שיער והכל, תהליך שלם של יציאה מהנזירות. הייתה לשכה מיוחדת בשביל אותם הנזירים. והיא הייתה שם בעזרת הנשים. הנזיר בסוף ימי נזירותו היה מביא חלק מהקורבנות, קורבן שלמים. ובנוסף הוא גם היה מגלח את השערות שלו. קורבן שלמים זה קורבן, אגב, למה זה נקרא שלמים? כי הוא עושה שלום. שלום בין מי למי? בין הקדוש ברוך הוא, הכהנים והבעלים. יש קורבנות שזה כמו קורבן שכולו מוכתר על המזבח. יש קורבנות שהוא גם מוכתרות על המזבח וגם נחלים לכהנים. אבל קורבן שלמים, מה שמיוחד בהם, מה שמיוחד בקורבנות האלה, שיש חלק שנאכל לבעלים, חלק נאכל לכהנים, וחלק מקטירים על המזבח. עושה שלום בין הבעלים, הכהנים והקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשהבעלים מקבלים את החלק שלהם, אגב, גם את החלק של הכהנים, הם היו מבשלים את הבשר של הקורבן שלמים, באותה לשכת הנזירים. נזיר היה מבשל את הבשר של הקורבן שלמים בלשכת הנזירים, היה לו שם סיר, ששם היה מבשל את הבשר. והאש שהיה מבעיר את הסיר, לשם היו זורקים את השיער אחרי שהנזיר גילח את שערותיו כשהוא סיים את ימי נזירותו. כל זה היה בלשכת הנזירים. שם נזירים מבשלים את קורבן שלמיהם, וכן מגלחים שערן ומשלחים את השיער שהם גילחו תחת הדוד, תחת הסיר שבו הם מבשלים את הקורבן שלמים שלהם. עוברים ללשכה הבאה. לשכה מזרחית צפונית. היא הייתה גם כן לשכה מרתקת. הייתה לשכת דיר העצים. מה שם? ששם כהנים שלא יכולים לעשות את כל העבודות בבית המקדש, הם כהנים בעלי מומים לא עלינו. הם עומדים ומטליעים בעצים, מוצאים את התולעים מהעצים, כי העצים שבהם היו, שאותם היו שמים על גבי המזבח, היו צריכים לבדוק שהם בהם תולעים. בכבוד מיוחד למזבח. הם היו בודקים שאין תולעים בעצים. זה היה לשכה מיוחדת, ואפשר לעשות את זה גם כהנים לא תמימים, אלא בעלי מומים. שכל עץ שיש פה תולעת, שיש בו תולעת, פסול לגבי המזבח, והם היו מורידים את התולעים. לשכה נוספת, היא הייתה ממוקמת בזווית הצפונית-מערבית, היא הייתה לשכת המצוראים. שם היה מקווה מיוחד למצוראים. מצורע, כן, מה שמובא בפרשת תזריע, מצורע, ספר ויקרא, אדם שהוא קיבל לא עלינו איזה נגע צרת, יש לו איזה כתם על האור, והוא נטמע, והוא בא לתאר את עצמו, כבר מגיע בסוף התהליך של הצרת, הוא כבר רוצה לתאר את עצמו, אז הוא מגיע לאותה לשכת המצוראים, שם היה מקווה מיוחד בשבילהם, הם היו טובלים שם, ואז הם היו מתקדמים, עולים במדרגות של עזרת אנשים לכיוון העזרה, ומכניסים את האגודלים שלהם לתוך העזרה, ואז הכהנים היו מזים עליהם, השמן זית, ומהדם של הקורבן, היה תהליך שלם של טהרה שלהם. אבל התפילה הייתה בלשכת המצוראים. לשכה מערבית דרומית, מה הייתה משמשת? הזה שאמר עד עכשיו, אומר, אני לא יודע. סתם רואים מפה מה זה ענווה. אם רבי אליעזר בן יעקב לא היה שוכח, ולא היה מגיע לידי ענווה פה, אף אחד לא היה יודע שהוא דיבר עד עכשיו. בדיוק כשהוא שכח, פה מזכירים את השם שלו. במקום להזכיר את השם שלו בהתחלה, אז ברוב הנבנתנותם של התנאים, רק כשהוא שכח, הוא מזכיר את השם שלו. כל מה שהוא זוכר, הוא לא אומר, זה אני אמרתי, זה בעילום שם. ואנחנו צריכים לנחש, סתם, מסכת מידות, רבי אליעזר בן יעקב. איך אנחנו מנחשים? כי יש דבר אחד שהוא לא זוכר. אז פה, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה הלשכה הזאת משמשת. אומרים פה מה, כמה הקדוש ברוך הוא מגביע את השפלים. הוא היה כל כך שפל, בדברים שהוא ידע, הוא לא הזכירו את השם שלו, אז דווקא במה שהוא שכח, מזכירים את השם שלו, וככה אנחנו יודעים שכל מה שנאמר עד עכשיו, זה הכל הוא אמר את הדברים. בסדר? באמת הייתה משמשת אותה לשכה. אבא שאול אומר, זה אתה באופן נקודתי לא יודע, דווקא זה אני כן זוכר מה היה שם. בא, היו נותנים, היו שומרים שם יין לנסחים, ושמן זית למנחות ולמנורה, והיא הייתה נקראת הלשכה הזאת, לשכת בית שמניה, מלשון השמן. אז אם כן, יש לנו הוכחה אחת, שסתם מסכת מידות, זה רבי אליעזר בן יעקב, כי כשיש משהו שלא יודע, הוא אומר רבי אליעזר בן יעקב, זה שכחתי. אז אתה רואה שעד לפה, זה דברים שהוא אמר, מדברים שהוא יודע. סתם מסכת מידות, זה רבי אליעזר בן יעקב. מוכיחה הגמרא הוכחה נוספת, שסתם משנה במסכת מידות, זה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. אחי נמי מסתברא, שסתם מסכת מידות, שכתוב דברים במסכת ולא כתוב מי אמר אותם, זה רבי אליעזר בן יעקב אי. הוא זה שאמר את הדברים. דתנן, שם במסכת מידות כתוב, אנחנו עכשיו נתלווה אל הכהן, שלקח איתו פרה אדומה להר הזיתים. שם הולכים לשחוט את הפרה האדומה, והולכים לעזות מהדם של הפרה, אל נוכח או אל מועד, מול הפתח של ההיכל. עכשיו, יש לנו פה אתגר חשוב, שכשהכהן נמצא, והוא מזה את הדם של הפרה האדומה מול, הוא עומד בצד מערב, שם היה הר הזיתים, ובצד מזרח יש את בית המקדש. והוא צריך לעזות את הדם לכיוון מזרח, אבל הוא צריך להיות מול הפתח, הוא צריך לראות את הפתח של ההיכל. עכשיו, בשביל שהוא מהר הזיתים יוכל לראות את הפתח של ההיכל, אנחנו צריכים לוודא דבר אחד בלבד, שהקו הישר בין הר הזיתים לבין הפתח של ההיכל, יש לפחות אפילו חצי אמה שלא מסתיר, שאין פה איזה משהו שמסתיר. עכשיו, צריך לקחת בחשבון, שבית מקדש, כשאנחנו רואים אותו בציורים, אולי לפעמים הוא נראה לנו שטוח. כולו שטוח, אבל זה לא נכון. כי יש שם הרבה מדרגות. זאת אומרת, אם אני נכנס מצד מזרח של בית המקדש, ואני מפלס את דרכי עד האולם וההיכל, אני עולה הרבה מאוד מדרגות. אולי בזה 40 ומשהו מדרגות, בערך, שעולים, עולים ועולים 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 עד שמגיעים. זאת אומרת, זה מחולק כמובן למפלסים של מדרגות, אבל יש הרבה מדרגות שעולים. צריך לשים לב שלא עולים כל כך הרבה מדרגות, שרק כשאני אסתכל אל הפתח של הר הבית, אני רק אראה מול העיניים שלי מדרגות. אני לא אראה את הפתח של ההיכל, כי ההיכל הוא כל כך גבוה, שהמדרגות, שמרוב מדרגות אני לא רואה את הפתח של ההיכל. אני צריך לראות שעליית גרמי המדרגות שעולים לא יהיו בגובה של 20 אמה. למה? כי בפנים בפנים הפתח של ההיכל היה בגובה, צריך להיות בגובה כזה שאני אראה אותו מהפתח של הר הבית. זאת אומרת, הפתח של הר הבית, כמה היה הגובה שלו? 20 אמה. ואם המדרגות עד ההיכל הם עולים גובה של 20 אמה או יותר, אז רק אז כשאני אסתכל בפתח של הר הבית, אני רק אראה מדרגות. אני לא יוכל לראות את הפתח של ההיכל. ובזמן שמזים מהדם של הפרה האדומה, צריך לראות את הפתח של ההיכל. זה האתגר שעומד לפנינו, למצוא איך הכהן יוכל לראות, לחדור פנימה את כל השערים, ולראות בסופו של דבר, בזמן ההזעה של אדם של הפרה האדומה, את הפתח של ההיכל. ובשביל זה, כמו שאמרנו, צריך לדאוג שלא יעלו מדי הרבה מדרגות. כי אם יעלו מדי הרבה מדרגות, נצטרך להנמיך את החומה בצד המזרחי, כי במקום לבנות על זה שהכהן יראה דרך תוך השער את הפתח של ההיכל, פשוט יסתכל מלמעלה. ברגע שהוא מסתכל מעל החומה, אז הוא בקלות יכול לראות את הפתח של ההיכל. אלה הם שתי אפשרויות. זאת אומרת, על הצד שיש לי דרך לפלס מהשער של הר הבית, המדרגות לא עולים מדי הרבה, שזה יהיה בגובה של מעל 20 אמה, שיסתיר לי לכל הרוחב, אם יהיה לי אפשרות שזה יהיה קצת פחות מ-20 אמה, ואני אוכל לראות לפחות אפילו חצי אמה דרך השער של הר הבית את השער של ההיכל, את הפתח של ההיכל, אז זה בסדר, אז הכהן יסתכל דרך אותו פתח. אבל ברגע שהמדרגות לבד הן כבר בגובה של לפחות 20 אמה, אז כל מה שרואים דרך הפתח של הר הבית זה רק מדרגות, אז יצטרכו לראות מלמעלה, בשביל זה צריכים להנמיך את הגובה של החומה שמעל השער של הר הבית. זה מה שאומרת הגמרא. זה בעצם הנקודה שאנחנו כרגע נצטרך לחתור אליה. כל הכתלים שהיו שם בבניין הר הבית, בין בצד מערב, בין בצדדים בצפון ודרום, היו גבוהים. חוץ מכותל מזרחי, לכיוון הר הזיתים. הוא היה קצת נמוך. למה? שהכהן שורף את הפרה, בזמן שהוא עומד בהר הזיתים, שנקרא הר המשחה, הוא מכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. הוא צריך לראות את פתחו של היכל כמו שהסברנו. אז לכן המשנה אומרת במסכת מידות שצריכים להנמיך את החומה המזרחית. כי אין לי אפשרות לראות דרך הפתח של הר הבית את הפתח של היכל. זאת אומרת, במילים אחרות, התנה של המשנה במסכת מידות סובר שהמדרגות, או בכל אופן היה משהו שהסתיר, שאני לא יוכל לראות דרך הפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל, כשאני עומד בהר הזיתים. שזה אני צריך לראות מלמעלה, אז צריך לעשות לי תקיר קצת יותר נמוך. והגמרא מוכיחה שזה רק לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. למה? כי לפי דעת אלה שחולקים על רבי אליעזר בן יעקב, צריכה להיות לפחות, צריך להיות איזשהו פתח קטן, חצי אמה לפחות שאפשר כן לראות את הפתח של ההיכל דרך הפתח של הר הבית. אומנם יש הרבה מדרגות, אבל זה מגיע עד 19 אמה, 19 וחצי אמה אולי, אבל זה לא אמור להסתיר לגמרי את הפתח של ההיכל, המדרגות. בואו נראה שלפי רבי אליעזר בן יעקב זה כן מסתיר לגמרי. ותנן, שנה. כל הפתחים שהיו שם בהר הבית, מה היה הגובה של הפתח? גובן 20 אמה ורוחבן 10 אמות. עכשיו, אם אנחנו רוצים שתהיה אפשרות לראות דרך הפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל, צריך לוודא שהמדרגות לא עולים לנו בגובה של 20 אמה, כי אם הם עולים בגובה של 20 אמה, כבר דרך הפתח של הר הבית נראה רק מדרגות. ותנן, לפנים ממנו, אם אנחנו עכשיו, נכנסים לבית מקדש, לא עושים שום חשבונות, אנחנו נכנסים, גמרנו, מהפתח המזרחי של הר הבית. נכנסים ככה בפתח, מפלסים דרך, עוברים בתוך הר הבית. כמובן, לפני כן צריך לתאר, מטומאת מת והכל, צריך להתכונן כמו שצריך. נכנסים להר הבית, היום בזמן, כשהם בית מקדש אי אפשר לתאר, אי אפשר להיכנס להר הבית, אבל ברגע שכבר יהיה בית מקדש, נוכל להיכנס להר הבית, מפלסים את הדרך. ואז אנחנו עושים לב, יש איזשהו גדר כזאת, אמורים להיות סורגים כאלה, גדר כזאת של סורגים, שיש בה חורים, זה כמו הגדרות, זה לא קיר, זה נקרא סורג. המחיצה הזאת היא באמצע הר הבית, היא באה לומר, מפה והלאה זה כבר מקום קדוש יותר. תמאים אסור להם להיכנס, תמאים מסוימים ונוכרים אסור להם להיכנס. בסדר, אנחנו מפלסים דרך לפנים ממנו, אומרת המשנה, חל. כמה הוא היה רחב? 10 אמות. טוב, עוברים 10 אמות, זה בערך 5 מטר, מגיעים למדרגות. 12 מעלות היו שם, אנחנו את המדרגות צריכים לספור. ככה בן אדם שסופר מדרגות לא יודע איך מסתכלים עליו, אבל היום ספירת המדרגות מצווה. צריכים לספור את המדרגות. 12 מעלות מדרגות היו שם. בין החיל, שזה בהר הבית, בגובה של הר הבית, לבין עזרת הנשים. 12 מדרגות. מה הגובה של כל מדרגה? רום של מעלה, רום של מדרגה, גובה של מדרגה, חצי אמה. זה מה שחשוב לנו מאוד מאוד לזכור. זאת אומרת שכל מדרגה מגביעה אותנו בחצי אמה. 12 מדרגות בכמה הן מגביעות אותנו? 12 כפול חצי, פשוט 6 אמות. אז אנחנו עכשיו זאת אומרת, אנחנו מוגבעים ב-6 אמות מהפתח של הר הבית. ושילחה חצי אמה, גם הרוחב היה, העומק של המדרגה גם היה חצי אמה. טוב, עוברים, חוצים את כל עזרת אנשים, ומגיעים למדרגות בין עזרת אנשים לבין העזרה. 15 מעלות מדרגות עולות מתוכה, מהעזרת נשים, שאם אתה בעזרת ישראל ואתה רוצה להגיע לעזרת נשים, אז אתה יורד את המדרגות האלה. היורדות מעזרת ישראל לעזרת הנשים, אבל אם אתה בעזרת נשים, אתה עולה את המדרגות האלה, 15 מדרגות. כמה גובה של כל מדרגה? אותו דבר. רום מעלה חצי אמה. והעומק, הרוחב זה גם כן, שלך גם חצי אמה, אבל אנחנו מתמקדים כרגע בגובה, כי אנחנו רוצים לדעת כמה הגובה של המדרגות, האם הם מסתירים את הפתח או לא. 15 אמה, 15 מדרגות, שכל מדרגה זה חצי אמה. כמה זה 15 כפול חצי? אז 14 כפול חצי זה 7. ועוד, ו-15 זה 7.5. אז אם כן, אנחנו כבר נמצאים ב-7.5 אמות, מוגבהים על ידי ה-15 מדרגות. חייבים לצרף את ה-12 מדרגות שהיו לנו קודם, שזה יגבע אותנו 6 אמות. 6 אמות ועוד 7.5 אמות, אנחנו כבר מוגבעים 13.5 אמות. זאת אומרת, נזכור טוב, הגובה של העזרה המוכרת לנו, ששם היה את המזבח והכל, היה בגובה של 13.5 אמות מעל הר הבית. בסדר גמור. עדיין זה לא הפתח של ההיכל. ממשיכה המשנה ותנן, בין האולם ולמזבח. כשאני נכנס לעזרה, אני מגיע למזבח, עובר את המזבח, ממשיך. רוצה להתקדם לכיוון האולם. כמה מרחק בין המזבח לבין האולם? 22 אמה. כמה מדרגות יש בין העזרה לבין... אני רוצה להיכנס לאולם, אני צריך לעלות על מדרגות. כמה מדרגות היו שם? 12 מעלות היו שם בדיוק באותו גובה, חצי אמה. רום מעלה חצי אמה וגם העומק שלך גם כן חצי אמה. אז אם כן, יש לנו עוד 6 אמות, רק ה-12 מדרגות האלה. היה לנו לפני כן 13.5 אמות, הגובה של העזרה היה 13.5 אמות, מהר הבית, הוספנו עוד 6 אמות, סך הכל 19.5 אמות. 19.5 אמות, אז עדיין לא 20 אמה. והרי מיד אחרי האולם היה את ההיכל, וזה לא היה גבוה יותר, ההיכל לא היה יותר גבוה מהאולם, אז יופי, אפשר להסתכל. מהפתח של הר הבית, מסתכלים פנימה, עוברים את כל הפתחים, רואים מדרגות אמנם, אבל חצי אמה אפשר לראות פנימה לתוך ההיכל. אז כשהכהן עומד בהר הזיתים, הוא יכול להסתכל בחלק העליון של הפתח, בחצי אמה שם, הוא יכול לראות את הפתח של ההיכל. אז הוא יכול להזות את הדם של הפרה אדומה לנוכח אוהל מועד. אז אם כן, לפי דעת חכמים, לכאורה, כרגע שאנחנו מבינים, לא צריכים שהחומה המזרחית של הר הבית תהיה נמוכה, בשביל שיהיה אפשר לראות מהר הזיתים את ההיכל, את הפתח של ההיכל. כי אפשר לראות מהר הזיתים את הפתח של ההיכל גם דרך הפתח של הר הבית. כי הפתח של הר הבית הוא גבוה 20 אמה, והמדרגות סך הכל 19.5 אמה, אז אפשר לראות בחצי אמה העליונה, אפשר לראות את דרך הפתח של הר הבית את ההיכל, את הפתח של ההיכל. ואתנן... רבי אליעזר בן יעקב אומר, אי אפשר, הוא מסתיר לנו את החצי המה שכבר הייתה לנו, מסתיר לנו. איך הוא מסתיר לנו? אומר, עוד מעלה הייתה בעזרת ישראל בעזרה, הייתה עוד מדרגה. אנחנו אמרנו שהעזרה הייתה בגובה 13.5 אמות. אומר, לא, זה היה עוד אמה גובה. וגבוה האמה, זאת אומרת, זה 14.5 אמה. ואז אתה מוסיף עוד את ה-12 מדרגות מהעזרה עד ההיכל, עד העולם וההיכל, אז אתה כבר עומד ב-21.5 אמות. אתה כבר עומד, סליחה, ב-20.5 אמות. כן, אתה עלית מ-19.5 בעוד אמה, זה 20.5. 20.5 אמות, אז זהו. אז כבר ממש אי אפשר לראות מי הפתח של הר הבית, אתה לא יכול לראות את הפתח של ההיכל, כי האמה הזאת מסתירה כבר. ועוד יותר מזה, ובו, ודוכן נתון עליה, הרי הלוויים היו שרים, בזמן הקרבת הקורבן תמיד, היו שרים שיר שהלוויים בבית, אומרים בבית המקדש, היו עומדים על גבי דוכנם. בדיוק על האמה הזאת היה את הדוכן. זה היה שלוש מדרגות, לעלות ולרדת. זה היה על אותו אמה, שגבוהה יותר מהעזרה בעוד אמה, אז שמו על זה עוד שלוש מדרגות למעלה ושלוש מדרגות למטה, ככה נראה מדברי רשי, ככה מפרשים הדברים מדברי רשי. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אנחנו מסתכלים על העזרה, היה עוד אמה אחת בתוך העזרה עצמה, היה מוגבה רצפה באמה, והיו על האמה הזאת שלושה מדרגות לעלות, שלושה מדרגות לרדת, והכהנים היו עולים על הדוכן במדרגות האלה. זאת אומרת שבעצם זה היה עולה בעוד אמה וחצי, ולא מחשבים את האמה וחצי הזאת, כי בפועל זה לא הגביע את הגובה של העזרה, כי אותם המדרגות שעלו, גם אותם המדרגות ירדו. בסופו של דבר העזרה הייתה מוגבעת יותר, סך הכל בעוד אמה. כי השלוש מדרגות של חצי אמה כל מדרגה, אותו, מה שהיו עולים היו גם יורדים בסוף. רק מה, זה גם כן היה מסתיר. דרך אגב, לפי חכמים, כבר בכל מקרה אי אפשר לראות מהפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל, כי כבר מספיק לנו אמה אחת, אפילו חצי אמה היה מספיק לנו שתסתיר, כבר אי אפשר לראות. הוסיפו פה עוד את האמה וחצי הזאת, כבר ודאי שאי אפשר לראות את הפתח של ההיכל מהפתח של הר הבית. שלוש מעלות שכל מדרגה הייתה של חצי חצי אמה גובה. ובכל אופן, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, מובן למה אי אפשר דרך הפתח של הר הבית לראות את הפתח של ההיכל, כי הגובה בין הר הבית להיכל היה הבדל של לפחות 20.5 אמה, והפתח עצמו בסך הכל 20 אמה. אז היא עמד בשלם הרבי אליעזר בן יעקב, היא, אז מובן, היינו דיחה סילי פיתחה, באמת הפתח של ההיכל מכוסה. מהר הבית אתה לא יכול לראות, מהפתח של הר הבית אתה לא יכול לראות את הפתח של ההיכל, כי הגובה עד הפתח של ההיכל זה יותר מ-20 אמה, וכל הפתח של הר הבית הוא בסך הכל 20 אמה. אלא יאמרת רבנן, אם תרצה לומר שמשנה מסכת מידות, שכתוב שהחומה הייתה נמוכה בצד המזרחי, כדי שאפשר לראות מלמעלה את הפתח של ההיכל, זה לפי דעת רבנן, למה? היקה פלגה דאמתה, דמתחזה להפיתך בגבי, הרי לפי דעת רבנן, הם הרי סוברים שלא היה, לא הייתה אמה נוספת בעזרת ישראל, שהייתה מגביעה את העזרה בעוד אמה, אלא העזרה הייתה בסך הכל בגובה של 13.5 אמה, ועוד 6 אמות מהעזרה עד האולם, בסך הכל זה 19.5 אמה. אז כשאני מסתכל דרך הפתח של הר הבית, בחצי אמה העליונה שלו, אני יכול לראות את הפתח של ההיכל. בשביל מה אני צריך להנמיך את החומה המזרחית, כדי שנוכל לעזות את הדם ולראות את הפתח של ההיכל? אלא לב שמה מינה רבי אליעזר בן יעקב, אלא חייב להיות שמשנה מסכת מידות באמת נשנתה כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, סתם משנה מסכת מידות. זה רבי אליעזר בן יעקב שהוא אומר שדרך הפתח של הר הבית אני לא יכול לראות את הפתח של ההיכל. למה? כי הגובה הוא 20.5 אמה לפחות, וכל הגובה של הפתח הוא סך הכל 20 אמה, אז אי אפשר לראות, המדרגות מסתירות. לכן צריכים להנמיך את החומה המזרחית כדי שיוכלו לראות מעל החומה. רבת הבר אהבה אמר הסבר אחר. אתה שואל, למה אי אפשר לראות, לפי דעת חכמים, למה אי אפשר לראות את הפתח של ההיכל דרך הפתח של הר הבית בחצי ימי העליונים? כי המזבח מסתיר. המזבח, שכחת אותו. כשאני נכנס לעזרה, מה יש לי מול העיניים? את המזבח החיצון. הוא מסתיר את כל האפשרות לראות את החצי ימי העליונה. כי זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא סובר שהמזבח היה באמצע של העזרה, אז הוא מסתיר את הפתח של ההיכל. לתניא רבי יהודה אומר, המזבח ממוצע ועומד באמצע העזרה. והוא היה רחב 32 אמה, והעשר האמות האמצעיות שלו חסמו את האפשרות לראות את הפתח של ההיכל, שהוא היה ברוחב סך הכל 10 אמות. 32 אמות היו לו לרוחב של המזבח, אז זה מה שהסתיר, אפילו לפי דעת חכמים, את האפשרות לראות מהפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל. והאמת שזה לבד כבר מספיק כדי להסביר לנו למה אי אפשר לראות מהפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל, כי המזבח מסתיר את אותם 10 אמות שכנגד הפתח הסתיר המזבח, אבל כבר הגמרא מפרטת. העשר אמות האמצעיות היו כנגד פתחו של היכל, כמו שאמרנו, כי הפתח של היכל היה ברוחב 10 אמות, ואם המזבח היה בדיוק באמצע, הוא הסתיר את העשר אמות האלה. אבל יותר מזה, הרי המזבח היה רחב 32 אמה. אז בעצם כשאתה מוריד מה 32 אמה 10 אמות, שזה הרוחב של הפתח, נשאר 22 אמה. עכשיו, הרי זה היה בדיוק באמצע, המזבח היה באמצע הזרה, אז 10 אמות זה כנגד הפתח. נשאר לך, רואה אתה מ-32 אמה של המזבח 10 אמות, נשאר לך 22 אמה, 22 מחלק ל-2, 11. יש לך 11 אמה לצד ימין, 11 אמה לצד שמאל. עכשיו, 11 אמה לצפון, 11 אמה לדרום. נמצא מזבח מכוון כנגד הפתח של ההיכל, והחלל של ההיכל, ההיכל עצמו היה 20 אמה רחב, הפתח היה 10 אמות, אבל כולו היה 20 אמה רחב. אז עוד 5 אמות בכל צד. נשאר לנו עוד 6 אמות. וכותליו, האובי של הקיר של ההיכל היה 6 אמות. יוצא אם כן שה-32 אמה של המזבח היה חופף ל-32 אמה של ההיכל, שכולל 20 אמה של ההיכל, ועוד 6 אמות של הקיר מצד ימין ו-6 אמות של הקיר מצד שמאל, סך הכל 32 אמה, שהמזבח היה חופף להיכל, כולל האובי של הקירות שלו. בכל אופן, כאן יש לנו הסבר נוסף לבאר שסתם משנה במסכת מידות לא חייב להיות שזה רבי אליעזר בן יעקב. אתה שואל למה אי אפשר לפי דעת חכמים לראות מהפתח של האולם את הפתח של ההיכל, הרי בסך הכל הגבנו עם המדרגות סך הכל 19.5 אמה, ויש לנו חצי אמה שכן אפשר לראות. התשובה היא המזבח מסתיר, כי זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה שסובר שהמזבח היה באמצע, והוא הסתיר את האפשרות לראות מהפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל, כי באמצע היה המזבח. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד שסתם משנה מסכת מידות זה רבי יהודה? זה לא ייתכן. ואיסל כדעתך מידות רבי יהודה היא מזבח באמצע הזרה, מי משכחת לי? הרי רבי יהודה סובר שהמזבח עמד בדיוק באמצע הזרה, בדיוק באמצע. והרי סתם משנה במסכת מידות לא מתאימה עם זה. כי במסכת מידות סתם משנה כתוב שהמזבח היה יותר נוטה לכיוון דרום, והוא לא היה בדיוק באמצע. מה הראיה? הגמרא מביאה את המשנה במסכת מידות, ששם מוכח שהמזבח לא היה בדיוק באמצע, הוא היה קצת יותר לכיוון דרום. ואתנן, משנה במסכת מידות. כל העזרה, הגודל של העזרה, הייתה אורך ממזרח למערב 187 אמות. כולל ההיכל, האולם, הכל. הפתח של העזרה עד אחרי הקודש הקודשים שם, כולל 11 אמה שמאחורה, זה היה בדיוק 187 אמות. כמה הרוחב מצפון לדרום? על רוחב 135 אמות. והמשנה מפרטת. מן המזרח למערב האורך היה 187, כיצד? אז הוא מפרט מה, איך מחלקים את ה-187 אמות האלה מהכניסה לעזרה עד הקיר, הכותל המערבי מה שנקרא, מאחורי קודש הקודשים. אז הוא מפרט חלק חלק. קודם כל כשאתה נכנס לעזרה, 11 אמות הראשונות, 11 אמה היה מקום דריסת רגלי ישראל, 11 אמה. שם אתה יכול, כל ישראל טהור יכול לעמוד שם. אחרי זה עוד 11 אמה, פנימה יותר לכיוון המזבח, היה מקום דריסת רגלי הכהנים. שזה היה 11 אמה. עכשיו, המזבח עצמו היה ריבוע של 32 אמה על 32 אמה. אז הרוחב שלו היה 32 אמה. אז בינתיים היה לנו 11 ועוד 11 אמה, זה 22 אמה. ועוד 32 אמה של המזבח, אנחנו כבר אוחזים ב-54 אמה. בינתיים האורך. הלאה. בין האולם ולמזבח, בין המזבח לאולם, כמה זה היה? עוד 22 אמה. סך הכל 76 אמות בינתיים. היה לנו 54, הוספנו עוד 22, זה נהיה 76 אמות. עכשיו, כמה זה וההיכל, שכולל גם את האולם, גם את ההיכל וגם קודש הקודשים, זה היה אורך של 100 אמה. אז אנחנו עכשיו כבר אוחזים ב-176, היה לנו 76, עוד 100, 176 אמות. ועוד 11 אמה מאחורי קודש הקודשים, אחורי בית הכפורת, זה היה עוד 11 אמה, היה לנו 176 ועוד 11, 187 בדיוק. זה כל האורך של העזרה. עכשיו עוברים לרוחב. עכשיו, הרוחב בעצם, נאמר ישר את המסקנה של הגמרא, ואחרי זה נקרא את זה בפנים, כי בפנים הגמרא לא עושה את זה לפי הסדר, מצפון לדרום. אנחנו נקרא קודם את הסדר מצפון לדרום, מה בדיוק היה בכל אמה ואמה, ואחר כך נקרא את זה בתוך הגמרא, ונראה איך אנחנו משבצים את זה. אז ככה, יש לנו מצפון לדרום, אמרנו 135 אמה רוחב. עכשיו, יש 8 אמות בצד צפון, מהחומה עד העמודים הנמוכים שנקראים ננסים, שעליהם היו תולים את הבשר של הקורבנות כדי להוריד מהם את האור. עכשיו, זה היה 8 אמות עד הננסים. מהננסים עצמו, המקום של הננסים של העמודים הנמוכים האלה היה 10.5 אמות. אחר כך היה עוד 4 אמות בין הננסים לבין השולחנות שהיו שם. היה שם שולחנות. השולחנות עצמם גם כן הם לוקחים עוד 400. בין השולחנות לטבעות, היו מטבעות בצד הצפון של העזרה, שבהם היו מחזיקים את הקורבן. זה היה עוד 400 בין השולחנות לבין הטבעות. המקום של הטבעות עצמו היה 24 אמה. עוד 8 אמות בין מקום הטבעות לבין המזבח. עכשיו, המזבח היה 32 אמה. הכבש, שזה הדרך מהעזרה אל המזבח, היה גם כן 32 אמה. אבל יש שתי אמות שהיו חופפים. למה? בגובה של הכבש אמנם זה היה 32 אמה. אבל הכבש עצמו, היית צריכים להגיע עד, הכבש עצמו היה מגיע לגובה של המזבח. הגובה של המזבח, הרי למטה הוא היה יסוד, שזה היה רחב עוד אמה לכל צד. אחר כך זה היה נכנס אמה, ואז היה קצת עולה לגובה, 500, ואז היה תסובב עוד אמה פנימה. עכשיו, הכבש היה מגיע ישר, הוא היה מדלג על האמה של היסוד ועל האמה של הסובב, ישר על המזבח, אז הוא בעצם שתי אמות, הוא חופף. הכבש והמזבח. בסופו של דבר זה יוצא שהכבש והמזבח ביחד תופסים 62 אמה. 32 אמה של המזבח ועוד 30 של הכבש. כי שתי אמות מהכבש חופפים עם השתי אמות אמה של יסוד ואמה של סובב. לא נעריך בזה כל כך. בכל אופן המזבח והכבש היה 62 אמה. אחר כך בין המזבח לחומה שכנגד החומה הדרומית היה עוד 10.5 אמה. סך הכל 135 אמות. עכשיו נראה את זה בתוך הגמרא בפנים. אז אמרנו, מן הדרום לצפון יש 135 אמות כיצד? הכבש והמזבח זה 62 אמות. מן המזבח ולטבעות, שם היה מרחק של עוד 8 אמות. מקום הטבעות היה לבד 24 אמות. מן הטבעות ועד השולחנות, זה היה שולחנות של שי, שהיו שוטפים על זה את החלק, האיברים הפנימיים של הקורבנות. זה היה המקום של השולחנות. בין הטבעות לשולחנות היה 400. מן השולחנות ועד לננסים, עמודים נמוכים, שעליהם היו, היה לעמודים האלה מין ווים, שהיו תולים על גביהם את הבשר כדי להוריד ממנו את האור. אז מי השולחנות עד לננסים היה גם כן 400. מן הננסים ועד לכותל הצפוני של העזרה היה 800. והמותר, שאר האמות, שאותם לא חילקנו עד עכשיו, מחלקים את זה למקום של בין הכבש ולכותל הדרומי, שזה 10.5 אמות. ומקום הננסים, שזה גם כן 10.5 אמות. כמובן שעוד היה את ה-400 של מקום השולחנות. סך הכל, מהקיר הצפוני לדרומי של העזרה, כל הרוחב, 135 אמה. כמה זה החצי? כמה זה 135 לחלק ל-2? זה 67.5. עכשיו, המזבח. 10.5 אמות מהקיר הדרומי למזבח, והמזבח עצמו כמה היה? 62 אמות. סך הכל, 72.5 אמה. עד החצי, אמרנו, זה 67.5, אמר. נשאר לנו סך הכל עוד 5 אמות, שהמזבח היה קצת יותר לכיוון צפון. זאת אומרת, המזבח הוא 62 אמה, 5 אמות מתוכו בצד צפון, וכל השאר, ה-57 אמות, היו בצד דרום. איזה באמצע? המזבח היה באמצע? איסר כדתך, המשנה הזאת שעכשיו קראנו במסכת מידות, זה כמו דעתו של רבי יהודה היא? דעתו של רבי יהודה שמזבח באמצע העזרה. ועכשיו חשבנו שהמזבח היה בעיקר בצד דרום, רק 5 אמות ממנו היה בצד צפון. אז מי משכחת לה? הרוב עד המזבח בדרום, קאי, רוב המזבח היה בצד דרום. אלא מה? המשנה מסכת מידות זה לא לפי דעתו של רבי יהודה. אז מה תגיד? בסדר, זה לא כמו רבי יהודה, אבל עדיין אתה רואה שהיה מזבח באמצע. אז הוא לא ממש באמצע, נוטה קצת דרומה, בסדר, אבל הוא הסתיר. הסתיר את האפשרות לראות מהפתח של האולם, מהפתח של הר הבית, את הפתח של ההיכל. הסתיר את האפשרות לראות מהפתח של הר הבית, את הפתח של ההיכל. אז בשביל זה המשנה מסכת מידות אומרת שהיו צריכים להנמיך את החומה המזרחית. לא בגלל שזה הולך כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. התשובה היא, לא. גם אם המזבח עדיין היה אפשר לראות מהפתח של הר הבית את הפתח של ההיכל. למה? אמנם שהמשנה מסכת מידות אומרת שהיה 10.5 אמות מהקיר הדרומי עד המזבח והמזבח עצמו 62 אמה. אז אם כן, אם אנחנו מחשבנים את זה, זה יוצא הרי הפתח של ההיכל היה בוודאי באמצע העזרה. 5 אמות מתוכו לכיוון דרום, הרי זה היה 10 אמות, 5 אמות לכיוון צפון ו-5 אמות לכיוון דרום. אם המזבח נכנס 5 אמות לכיוון צפון, כמו שאמרנו, כי הרי האמצע זה 67.5, והמזבח, אם המרחק בינו לבין הקיר הדרומי, היה 72.5. 72.5, פחות 5, יוצא בדיוק 67.5. זאת אומרת שחמש אמות המזבח נכנס לכיוון צפון, אז זה בדיוק החמש אמות של שהפתח של ההיכל היה בתוך הצד הצפוני, כי הרי הוא היה בדיוק באמצע. 5 אמות לכיוון צפון, 5 אמות לכיוון דרום. זאת אומרת שהמזבח מסתיר את ה-5 אמות גם לכיוון צפון וגם לכיוון דרום, כי הרי הוא נכנס 5 אמות לכיוון צפון. התשובה היא, נכון, אבל צריך לקחת בחשבון שהמזבח לא היה 62 אמות מלמטה עד ללמעלה. למטה הוא היה 62 אמות, אבל אמה אחת הוא כבר היה נכנס פנימה אמה. אחרי שהוא היה עולה אמה, הוא היה נכנס פנימה אמה. זה היה היסוד, זה היה ממדרגה נמוכה למטה. אז אם כן יוצא שכבר אמה אחת פחות, בגובה של אמה כבר אמה פחות. אתה עולה עוד 5 אמות, אני נכנס עוד אמה למקום הסובב. זאת אומרת שכשאתה מגביע את 6 אמות מהקרקע של העזרה עד הסובב, כבר המזבח הצטמצם בשתי אמות. אז אם כן, באותם 2 אמות, היה פה גובה של 6 אמות מהקרקע של העזרה עד הסובב, במקום של הסובב, הוא כבר, המזבח לא היה 62 אמה, אלא הוא היה 60 אמה בסך הכל. אז בשתי אמות האלה, הוא היה גבוה סך הכל 6 אמות. עכשיו, כמה היה גובה של הקרקע העזרה? לפי דעת חכמים, שלא מוסיפים עוד אמה בשביל המקום של הדוכן, בעזרת ישראל, הגובה היה סך הכל 13.5 אמה העזרה. ואז אתה מוסיף עוד 6 אמות של המזבח עד הסובב, אז 13.5 ועוד 6, אתה מגיע שוב פעם ל-19.5. אז בפינה של המזבח, בשתי אמות הצפוניות שלו, בחצי אמה העליונים, היה אפשר להציץ מהפתח של הר הבית אל תוך הפתח של ההיכל, אז לא היו צריכים להנמיך את החומה של הר הבית. אפשר לראות דרך הזווית הימנית, מלמעלה בחצי ימה העליונה שלו, אתה יכול לראות ישר לתוך ההיכל. אז בשביל מה צריכים להנמיך את הכותל המזרחי, כדי שהכהן שמזה מהדם של פרה אדומה יראה את הפתח של ההיכל? הוא יכול לראות. אז אם כן, מזה שאנחנו רואים שהוא לא יכול לראות, זה אומר שאנחנו לא הולכים. זאת אומרת שהמשנה פה במסכת מידות לא סוברת כמו דעת חכמים, שהגובה שהעזרה היה רק 13.5 אמה, אלא הייתה אמה נוספת. ואם כן יוצא שהגובה של העזרה הייתה כבר 14.5 אמה, תוסיף את ה-12 מדרגות בין העזרה לבין האולם, אתה כבר מגיע ל-20 וחצי אמה. 20 וחצי אמה, זה כבר מסתיר את הגובה של ה-20, של הפתח, של הר הבית, אתה לא יכול כבר לראות. לכן אתה חייב להנמיך את הגובה של החומה של הר הבית, החומה המזרחית, כדי שתוכל לראות לפחות מלמעלה, בשעה שאתה מזה את הדם של הפרה אדומה, אתה תוכל לראות מלמעלה את הפתח של ההיכל. אבל זה רק כמו דעתו של רבי אלעזר בן יעקב, שסובר שבאמת הגבנו בעזרה עוד אמה. ואז מעל 20 אמה הגובה של המדרגות מהכניסה בהר הבית עד הכניסה של ההיכל, זה 20.5 אמה. אלא לאו שמאמינא, רבי אלעזר בן יעקבי, שסתם ישנה מסכת מידות שאומרת שהחומה המזרחית של הר הבית הייתה נמוכה, זה כמו דעתו של רבי אלעזר בן יעקב, שמאמינא, באמת יש לנו הוכחה שנייה כבר, שסתם ישנה מסכת מידות לדעתו של רבי אלעזר בן יעקב, ועד כאן דף ט"ז.